שלום וברכה לכולם, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. היום בעזרת השם נעסוק בעניין שנקרא הבנה. החשיבות להבין בן זוג את השני, הבעל את האישה, והאישה את הבעל. יש חשיבות גדולה להבין אחד את השני, להכיל את הרגשותיו, צרכיו של השני. והיום מתמקד בעניין הזה, להבין בדיוק את החשיבות של העניין הזה, ואיך עושים אותו בצורה הכי טובה. אז בואו נקרא קודם כל את הקטע הראשון, ובעזרת השם נמשיך הלאה. צריך כל אחד מבני הזוג להבין את בן זוגו, להשתתף בצערו ובקשייו, ומצד שני, להשתתף בשמחתו והצלחתו. כל זה לא רק בלב, אלא להראות ולומר זאת לשני. ואף על פי שפעמים, באמת אינו מרגיש כך, כי הדברים לא מצערים אותו. הדברים שמצערים את השני וקשים לו, הם לא מצערים ולא קשים לו, קלים לו. ואילו הדברים שמשמחים את השני, בכלל לא משמחים אותו. בכל זאת, בכל מקום, כיוון שבן הזוג מרגיש ככה, שמחה, צער, עצב, קושי וכו', ויש לו צורך שהשני ירגיש כמותו, ולפחות יבין אותו וישתתף בהרגשותיו, כי זה מראה על חיבור ואחדות. על כן, להשתדל מאוד להיות פתוח ולהבין זאת. אז בואו נראה, אחים יקרים, הטבעים של האיש והאישה שונים מאוד בתכלית. מה שמעניין אותה לא מעניין אותו, מה שחשוב לו לא חשוב לה, מה שאצלה נמצא בראש סולם המעלות אצלו הלוואי נמצא בתחתית, וכן להפך. דברים שהיא סולדת מהם הוא מכיל אותם בקלות, ואולי אפילו אוהב אותם, וכן הלאה וכן הלאה. מצב כזה הוא לא פשוט. איך אפשר לנהל בית בשותפות מלאה, כשכל אחד יש לו בכלל צורות חשיבה אחרת, דברים מעניינים בצורה אחרת לגמרי? אגב, אם תשאלו למה בכלל בורא עולם עשה את זה, שיהיו כל כך טבעים שונים, יש הסברים לכל דבר, יש סיבות ברורות למה השם עשה לאיש כאלו דבעים, לאישה דבעים אחרים. הכל ברור וגלוי. אבל זה לא הזמן כרגע להיכנס לזה, אם ככה השיעור יתארך לנו לשעתיים. אבל שיהיה לכם ברור שיש סיבות ברורות ונכונות ומוצדקות, לפחות לפי השכל שלנו. בורא עולם ודאי יש לו עוד סיבות, אבל גם לפי השכל שלנו נוכל להבין מאוד למה אלו הטבעים של האיש, אלו הרצונות שלו, והאישה מאוד להפך. ולכן, זה כמעט מתכון ברור לכישלונות, להפרעות, למריבות, לוויכוחים, לחוסר הבנה וחוסר, ואי אפשר להסתדר ביחד. אז צריך קודם כל, כדי להתמודד עם זה, קודם כל לדעת את המציאות הזאת. לדעת שזה לא שייך, שלא יהיה אכפת לנו מדברים שאכפת לבן הזוג, אפילו שאותנו זה לא כל כך מעניין. החובה שלנו, אולי אחת החובות העיקריות בנישואין, זה להצליח להבין את עומק, מה זה להבין? להכיל, להשתתף בצרכים של השני, ברצונות שלו, להרגיש אותו ממש, להיות שותף מלא לחוויות שהוא חווה. כשננהג בצורה כזו, בעזרת השם, כמעט לא יהיו ויכוחים, כמעט לא יהיו מריבות, כמעט לא יהיו אפילו חיכוכים, ועד רבה, נוסיף כהנה וכהנה לשלום, לשלווה שלנו. אפילו שאנחנו לא מרגישים צורך בזה, אין לנו שייכות להרגשות הללו, בן הזוג זקוק לזה. הוא צריך להרגיש שאתה שותף איתו, שאתה מחובר אליו. ושוב, זה נכון משני הצדדים. האיש צריך שהאיש להרגיש שאשתו מבינה מה הוא רוצה, חשוב לו, והיא לא מזלזלת בכל מיני רצונות וצרכים שלו. והאישה מאוד חשוב לה שבעלה מכיל ומבין אותה, מבין את הדקויות של ההרגשות שלה. כיוון שזה דבר מאוד חשוב, אז צריכים להשקיע בשבילו. בואו נראה דוגמאות, כמה דוגמאות שההבדלים כל כך כותביים. אני מראש אומר, אני נותן דוגמאות של האיש, נותן דוגמאות לאישה, אבל בטוח שיהיו כאלה ששומעים ולא יבינו מה אני רוצה, יחשבו שזה בדיוק הפוך. אז לכן אני אומר מראש, כל מה שאני מדבר זה על 80-90% מהעולם. יש את ה-10-15-20% שהם שונים או הפוכים, או אפילו אין להם בכלל את הסיפור הזה, הם שתיהם באותו ראש, אבל זה באמת קבוצה די קטנה, רובם הם פחות או יותר בכיוון שעליו אני מדבר. אישה נגעלת, מפחדת, נבהלת מג'וק, מקק. מה אנחנו הגברים כשרואים מקק עושים? מתקרבים אליו מעיכה קטנה ברגל ונגמר הסיפור. אם נייר תואלת אחר כך אחרי שהוא כבר גמר שבק חיים לכל חי, זורקים אותו לפח ונגמר הסיפור. יש גם ילדים, ילד בן 7, 8, 9, 10, יש הרבה כאלה שלא עם שום בעיה. אפילו אם הוא מעופף, לוקחים את הנעל ביד ועד שפוגעים בו וגומרים את הסיפור. אישה, לכל מי שהתנסה וגם למי שלא, זה הפוך לגמרי. אישה שרואה מקק, היא מזדעזעת, היא נהיית משותקת. היא לא יכולה להמשיך לחיות. היא מבועלת, היא לחוצה, היא צועקת, היא היסטרית. רגע אחד היא לא יכולה לשבת במנוחה, כשהיא יודעת שיש לה בבית את היצור הזה. אפילו אם הוא נכנס לאיזה חדר וסגרו עליו את החדר. שום דבר, אולי הוא עף מהחלון. כל עוד שהוא היה פה, עד שלא נראה אותו, או נקבל הבטחה ברורה מהבעל שהוא הרג אותו, זה בעיה גדולה. עד כדי כך שמספרים שפעם אחת יועץ נישואין פנה, דיבר עם בחור שעומד להתחתן, הבחור הזה היה פלפלן כזה. אז היועץ אמר לו, תשמע, לקראת סיום שתי עצות קטנות, אבל הן מאוד גדולות, חשובות לאין ערוך. כל מה שלמדנו, למדנו מצוין, אבל ככה שתי טיפים חשובים מאוד. אם אשתך משוטפת את הבית והרצפה עוד לחה, אל תעיז בשום פנים לדרוך לה על הרצפה. אתה יודע, אתה הורס לה את כל היופי, את כל הבוה כזה, את כל הנוצץ הנפלא שהיה פה עם הפסיעות שלך. תעשה טובה, חכה עוד 10 דקות, עוד 15 בחוץ, בחדר, איפה שאתה נמצא, ולא לדרוך לה בשום פנים. טוב, טיפ ראשון. ומה הטיפ השני? תשמע, אם יש מקק בבית, תהיה איפה שתהיה, אשתך מתקשרת, יש מקק בבית, תהפוך את העולם, תעזוב את הכל, תברח מכל מקום שיש. רוץ מהר, סע הביתה, תגיע לשם בדקות הכי מהירות שאפשר. כמה שיותר מהר תגיע, כדי להרוג אותו. זה סכנת נפשות, פשוט. טוב? בסדר, הבנת את הדברים? אמר לו, מצוין, אבל יש לי שאלה. מה השאלה? מה יהיה אם באמצע שהיא שוטפת את הבית, היא רואה מקק? האם אני אכנס להרוג אותו ויהרוס לה את הניקיון? או שתיתן לה עד שיתייבש? זה הפלפול. מה יקרה שיהיה סתירה בין שני הטיפים האלה? איך אנחנו מסתדרים עם זה? טוב. זה שאלה מבדחת, אבל מה המצימה באמת? ברור שהוא ייכנס להרוג את המקק. כי האישה מוכנה לשטוף את כל הבית מחדש, לעבוד קשה, כאילו לא היה כלום. כי המקק הזה, הוא ישתק אותה, היא לא תהיה מסוגלת להמשיך לנקות, לא לגמור ולא לעשות כלום, ולא לחיות. ההיסטריה שולטת בצורה לא רגילה. אז תיכנס, תערוג את המקק, אחר כך תנקה שוב, הכל בסדר. על כל פנים אנחנו רואים איזשהו הבדל כל כך משמעותי בין גברים לנשים. שוב, יש מקרים חריגים שהאישה לא אכפת לה בכלל והיא הורגת, אין שום בעיה, אבל על פי רוב גם אישה חזקה, גם אישה גיבורה, גם אישה שלא מפחדת משום דבר. מקק זה, איך אמרו פעם, שכל העולם מפחד מג'וק. למה? כי נפוליאון שלט בכל העולם, מלך על כל העולם, כולם מפחדים מנפוליאון, ונפוליאון מפחד מאשתו, ואשתו מפחדת ממקק. אז כל העולם מפחדים ממקק. טוב, על כל פנים, אישה שכשיקרה חלילה כזה דבר בבית והיא תהיה הסתרת כל כך, ובעלה יגיד לה, מה השטויות האלה, מה זה המקק הזה? מה הוא יכול לעשות לך? תסתדרי איתו. מה את רוצה? תהרגי אותו, תעיפי אותו מהחדר, תעיפי אותו מהבית. מה את רוצה ממני בכלל? אתם יודעים איזה מכה קשה היא חוטפת? כאילו בעלי עושה ממני איזה סמרטוט כזה, לא שווה כלום, כמו תינוקת שלא מבינה כאלה דברים, שמפחדת ממקקים כאלה קטנים. איזה פגיעה יש לאישה מהדבר הזה? הדרך בדיוק הפוך, באמת, שמקק, אני מיד בא, עוזב את הכל, רץ מהר הביתה, מטפל בו, מרגיע אותה, מביא לקוסמים קרים שתירגע, ואז חוזר לענייניי. זה דרך של שותפות. אותו הדבר, בטיפ השני שדיברנו עליו, ניקיון, סדר. לרוב אנשים יש אובססיה לסדר. הן לא יכולות שזה משהו אחד לא זז מילימטר מהמקום. הם ינקו ויסדרו וישפרו. כל היום. תנקה את האבק מעל המקרר. מה אכפת לך עכשיו מעל המקרר? לא. בפסח מילה, לא, גם מה פתאום? כל שבוע צריך מעל המקרר, מאחורי הזה. אבל מה קשור אלינו? לא, יש שם אבק. אבל לא רואים ולא יודעים. הגברים, מה שמעניין אותם, בניקיון, שלא יראו את הלכלוך. לא יראו את הבלגן. אם אשתו אומרת לצדר, תסדר איזה משהו, תרים את הצעצועים מהרצפה, מבחינתו לדחוף אותם מתחת לארון, וזהו, לא רואים. אם האישה תדע מזה, איפה הוא שם את המשחקים מתחת לארון, מתחת למיטה, לא משנה. זה יגרום לה לבלגן מאוד גדול, ממש תכעס. אבל לא רואים כלום. צריך שיהיה מסודר, מה זה משנה איפה הלכלוכים נמצאים, איפה הצעצועים מפוזרים, צריך בית מסודר, נקודה. אומר לה, מה זה משנה אם הקופסה של הסוכר שהייתה פה בשלישי, תהיה עכשיו בשני, או היא הייתה בשורה הראשונה, עכשיו תהיה שורה יותר עמוקה, מה אכפת לך שמתי את זה? מה זה משנה? זה בארון, באותו ארון, באותו מדף. הכל צריך להיות בדיוק חיילים עומדים בצורה הכי מסודרת. זה דבר קורה בבית כל יום. מה זה כל יום? כמה וכמה פעמים ביום? לא שמת את הסוודר במקום, לא שמת את החליפה שמה, למה שמת אותה במקום לא נכון? הפיג'מה שלך נמצאת במקלחת הזה, לא בחדר או הפוך, כל אחד. האישה יש לה את הסדר שלה, את הרצון איך שהיא רוצה שיתנהל הבית. כל שינוי שאתה עושה לה, אתה מרגיז אותה. עשית לך כוס קפה והשארת את התיון ונהיה טיפה לחילוך בשי, בקיור. נשארת כפית מנוחדכת ותפטפה קצת. כל הדברים האלה מעצבנים את האישה. היא רוצה סדר, היא רוצה ניקיון, היא רוצה שהכל יהיה מסודר. כשאתה תזלזל בזה ולא יהיה אכפת לך, אתה פשוט רומס אותה. לא גופנית, אלא נפשית. כמה שהיא תורחת, כמה שמבחינת זה חשוב, אתה בא בהנף יד ומקלקל פה. איך אמר לי בעל אחד פעם? אני ואשתי עשינו הסכם שותפות מושלם. אתה אומר, מה מדובר מעניין? בוא, אולי אני ככה השתמש בזה לזוגות שצריכים? אמר לי, אני מבלגן והיא מסדרת. איזה חלוקה מדהימה. פה עושה בלגן, לא אכפת לו מכלום, והיא תפקידה לסדר. מקווה שבאמת גם ההסכם הזה הוא חתום גם מבחינתה, שהיא גם מוכנה לזה, אז זה בסדר איכשהו. אבל מה פתאום? איזה מין דבר זה? לאישה זה מפריע, לאישה זה קשה, והיא משקיעה על זה. משקיעה בזה המון. אתה בהנף יד תבוא ותעשה לה את הבלגן. היא סדרת כל השעה, יש חלק, הכל נקי מצוחצח. פתאום אחרי חמש דקות נתקיעה שם איזה כפית. אבל זה רק כפית, נכון, אבל תראה איך זה משנה, היה פה הכל מצוחצח, פתאום איזה משהו קטן מעצבן. אותה, זה מרגיז. לא, זה מפריע. אכפתיות ורגישות למה שאשתך צריכה ורוצה. תתייחס לזה כאילו זה מפריע לך. אתה לא מבין, זה לא מזיז לך, ומצאתך שכל הזמן יהיה ככה. אבל אשתך רוצה. לא, זה מפריע. למה לא תדאג לה? למה לא אכפת לך? נקודה אחרת. ידוע שרוב הגברים אוכלים הרבה יותר מנשים. אישה תלך למסעדה, אני רעבה, רוצה מסעדה, בוא נלך למסעדה. מי שרגיל ללכת, כן? טוב, אומר לה, בסדר, אין בעיה, מסעדה, עכשיו הולכים. לוקח אותה למסעדה, מזמין, מה זה ארוחה טובה? 10 סוגי סלטים, צלחות לכל אחד, צלחת מכובדת, שתי מנות בשריות, שתי תוספות, שתייה, לפות, בגטים, לא משנה מה. האישה ככה, כולה רעבה מאוד, רצה ליטול ידיים מהר. אוכלת פה, שם, זה 5 דקות, פתאום היא אומרת לו, וואי, נשבעה. איך נשבעה? מסתכל, רואה שהיא אכלה רבע בגט, חצי בגט. מה הצביעה? היית רעבה? לא היית יכולה ממש, כאילו, בטן מקרקרת, כאילו, לא אכלת יומיים. איך חצי בגט? איך זה, מה? לא, לא, אני כבר שביעה, נוגעת כל במשך השעה וחצי שהם יושבים במסעדה, נוגעת פה נגיעה כאן, נגיעה שם, אבל רוב הצלחת נשארה. והוא בכלל לא היה רעב, הוא אכל לפני 3 שעות. אבל נמצאים במסעדה, יש אוכל טוב, ברוך השם. אוכל ואוכל ואוכל את המנה שלו, וכדי שלא יבל תשחית חלילה, אז אוכל גם את מה שנשאר מהמנה שלה, ואין שום בעיה. אותו דבר בכמה וכמה, בארוחת הערב ביחד, אישה אוכלת 2-3 פרוסות, והבעל יכול לאכול 6-7. ככה זה בדרך כלל רוב הגברים לעומת רוב הנשים. עכשיו, אישה שלא מצליחה לקלוט את זה, חושבת שבעלה איזה תאוותן, כמה הוא אוכל, היא מחשבת אותו לפי מה שהיא. ופה המקום לטעות. ככה מזלזלת בו, מה אתה, כמה אתה אפשר לאכול? נו, באמת. מה, לא אכלת קודם? אדם רוצה לאכול, הוא צריך לאכול, הוא מרגיש צורך לזה. או רצון לזה, לא משנה. אז אם תגיד שיש פה איזה תאוות וזה לא רוחני מספיק, תדאגי לה, הוא ידאג לרוחניות שלו, את לא צריכה לדאוג לרוחניות שלו. אבל יכול להיות שזה בכלל לא קשור אפילו. בן אדם, הגוף שלו שונה משלך, והוא זקוק להרבה יותר אוכל. לפעמים כאילו הדברים האלה ככה, וקינטורים כאלה ועקיצות, גורמות למצב מאוד מביך בבית. בעל לא נעים לו לאכול עם אשתו. רוצה לאכול ביחד כזה נחמד, ארוחה טובה ביחד. אבל לא נעים לו, כל הזמן מסתכלת כמה פרוסות הוא לקח. אז הוא מעדיף, תן לי לאכול לבד, לאכול מה שאני רוצה, אחר כך היא תספור בחבילה ותראה שחסר. טוב, זה כבר אחרי שכבר גמרתי לאכול, אבל מה היא עוקבת אחריי? כל שני מסתכלת ככה. פרוסה היא בראשונה, והוא כבר בשלישית. ככה, כל... מה? זה מה שהוא צריך, זה מה שהוא רוצה, יודעת מה? הוא לא צריך, הוא רוצה. מה אכפת לך? עד רבה. את יודעת שזה מה שהוא אוכל רגיל לאכול? תדאגי לו שיהיה לו יותר אפילו. נקודה נוספת. טבע של רוב הגברים מחפשים כבוד. מחפשים כבוד. רוצים שיכבדו אותם. הוא רוצה שהוא יגיע הביתה ואשתו תכבד אותו. תעריך אותו, תעריץ. כל מילה שהוא אומר היא קדוש קדוש. זה הטבע שלו. הוא מחפש את הכבוד הזה, להרגיש שהוא בעל הבית. והאישה מטבעה, בדרך כלל, לא. להפך אולי. תן לה את הצניעות שלה, תן לה את השקט שלה, את הפינה שלה. הרבה יותר כנועה, הרבה יותר מוכנה לשמוע דעות של אחרים ולעשות מה שהם רוצים. והיא לא מבינה, מה הוא מחפש כבוד? מה יעזור לו הכבוד הזה? מה זה ייתן לו? שיהיה איתנו כמו כולם. בורא עולם נתן את הטבע הזה לגברים, לרצות שהם יהיו המכובדים במשפחה. יושב בראש השולחן, כיסא מיוחד רק לבעל, אף אחד לא יושב בכיסא של אבא. מנה ראשונה תמיד הוא מקבל. זה מחויבות של האישה מצד לכבד את בעלה, אבל הוא, זה מה שהוא אוהב, להרגיש פה בעל הבית, להרגיש מקום ראשון, להרגיש שהוא מנווט את הספינה, שסומכים עליו, שכל מה שהוא מתכנן זה מתנהג כמו שצריך. לא שאשתו בודקת אחריו, רגע, מה עשית פה, ולמה זה, וכמה ש... תני לבן אדם, גבר, תני לו לנהל את העניינים. אישה שלא מבינה את זה, יכולה מתוך זה להביא, לגרום להרבה חיכוכים ביניהם. עוד דוגמה. רוצים לקנות מוצר חדש לבית. מיטה, ארון, ספרייה, ספה. הבעל והאישה נכנסים לחנות, בוא נלך על ספה. האישה מסתכלת מפה, משם, בודקת. שני דברים בלבד מעניינים אותה. יופי, שזה יתאים בדיוק לספרייה ולשולחן ובדיוק לתמונות והעציצים. הצבע שהיא הכי אוהבת, העיצוב הכי מצוין, ושיהיה נוח כמובן, ספה נועדה, שיהיה נוח, בסדר? אז היא מסתכלת, בוחרת פה, שם, קודם כל המחיר, לא מעניין אותה, העיקר שיהיה ספה טובה, שהיא תאהב אותה. ויותר בעייתי, זה העניין של האיכות. היא יושבת על הספה ככה, זה נוחה כזאת, שוקעת פנימה, יפה, מעוצבת. ובעלה מסתכל, רואה שהספה הזאת חלשה כל כך, הגליות לא טובות, העץ פה מעט, דק, לא יודע, אני לא מבין בזה גם למה, אבל הוא רואה בכלל לא בכיוון. לא, מה זאת, הוא רואה איזה אחת אחרת? חזקה, אומנם היא קצת, לא יודע, לא הכי נוצצת ולא הכי מעוצבת יפה, אבל זה ספה שתחזיק מעמד, זאת תוך שנה, נזרוק אותה. איזה הבדלים. כל אחד ראש אחר לגמרי. אגיד לה, תראי, זאת חזקה. מה? זאת הראשונה שפסעתי, רק נכנסתי לחנות, אמרתי, זאת לא. לא אפילו לא אמרתי. ישר זה היה לי ברור. אין בכלל מה להסתכל עליה בכלל, מה השאלה? אבל תראי, זה, לא, זה יפה, תראי, זה מתאים, שים לב. אתה זוכר את הצבע של השולחן בסלון? תראה, בדיוק זה ממש תואם לזה זה גם כן עוד נקודה שגורמת להרבה חיכוכים. איך מסתדרים עם זה? אני אגיד על קצה המזלג מה אפשר לעשות, אבל בדרך כלל אין איזה פתרון. פשוט צריכים לדעת מי יותר עקרוני אצלו הדבר ולהתפשר איתו. מה שבסך הכל אתה יכול לעשות, בדרך כלל צריך לוותר לאישה, היא רוצה ככה, תן לה שתקנה את זה, יארס, אחרי שנה, נקנה חדש לנו. אבל מה שאתה כן יכול, זה להתלהב איתה בהתחלה, כן, וואי, זה ממש יפה, תראי, זה נוח, ממש. אחר כך, אחרי כל ההתלהבות שהיא רואה שאתה באמת איתה, ואתה מבין מה היא רוצה ומה משמח אותה, אז אתה קצת, בתור שאלה כזאת, אתה אומר, תראי, אבל אתה יודע, זה חלש כזה, תקליח את זה מתנדנד, זה לא חזיק מעמד כל כך, לעומת אותה היא, תראי, חזקה מאוד, תראי, זה מסיבית, איזה איכותית. ככה אתה מנסה קצת להטות את דעתה לצד אחר. אם זה יעזור או לא, אי אפשר לדעת, אבל אתה לנסות אתה יכול. אבל הסיכוי שזה יעזור, רק אם אתה בהתחלה, שותף איתה, מתלהב איתה, נהנה איתה, שמח מה שהיא רוצה, אז יש סיכוי שהיא תתייחס גם למה שאתה חושב. כי אם אתה לא מתלהב, מה זה מראה לה? אותו לא מעניין יופי, לא מעניין נוחות, לא מעניין אותו כלום. ולכן מה שאכפת לו זה החוזק. אבל אני מזה מה שמעניין אותי, אז אין סיכוי שאני אהיה מוכנה. אבל אם היא מבינה שגם לך אכפת היופי, גם לך אכפת הנוחות, ובכל זאת יש לך עוד שיקול, אז כבר יכול להיות גם היא, כן? כמו שלא יש שני שיקולים והוא מעדיף את זה על זה. אז גם אני אולי צריכה להעדיף את זה על זה, היא תשב ותחשוב עם עצמה מה היא מעדיפה. כשהיא רואה שאתה בכלל לא באותו כיוון, אז ברור שאתה רוצה את זה, כי אתה אין לך שום משקל אחר, אין לך שום צד אחר לדון בו. אין לך עדיפות מכיוון אחר. זה הדרך שאפשר איכשהו לנסות להצליח. יש משפט שאומרות אותו בחורות צעירות, לא יודע אם כל כך מתאים לומר אותו, הוא קצת לא הכי מכובד. אבל אולי לצורך העניין כן נאמר. לעזאזל הבריאות העיקר היופי. אישה הולכת לקנות נעליים, כל הנעליים הכי דקות ועם עקבים גבוהים, ולא להיכנס עכשיו לנושא של צניעות, בסדר? זה עוד סיפור בפני עצמו. נעליים לא נוחות בכלל, לא נעים, אלא מה? יפות, מעוצבות, ככה, הם שפיצים, לא יודע מה, אפילו אני לא מבין בזה ולא יודע מה זה בכלל. אבל זה מה שמעניין אותה. אומרים לה, אבל זה לא בריא, זה יעשה כאבי גב. לא מעניין אותי הבריאות. העיקר זה יפה? תראו, כולם יעשו שואו כזה, וואי, איזה יום. רק יראו אותי, כולם, ישר יתמקדו בי, איזה יפה. אבל את יודעת שלפני שבועיים היה לך כאבי גב מאיזה נעל אחרת, והרופא אמר לך זה בגלל הנעליים. את צריכה נעליים איכותיות יותר, איך קוראים לזה היום? נו, כל מיני חברות כאלה של נעליים טובות, של בריאות, נעליים טוב, לא, נעלמה לי המילה, לא משנה. על כל פנים, יש נעליים שקודם כל סטנדרטיות נורמליות, שלא מעקמות את כל הגוף, ויש נעליים שהן יותר בריאות, אורתופדיות, כן, כן, זה המילה, כן. אורתופדי, נעליים אורתופדיות, יש כל מיני חברות כאלה, אלא מה, החברות האלה משום מה, אני לא בדיוק מבין למה, עושות נעליים לא הכי יפות, יותר מגושמות כאלה, יותר פחות יפות ומעניינות, והיא אומרת, מה פתאום, אני צריכה את הנעל שכולם ישר, כל מי שהיה, או עיניו קדימה ישר, ירד למטה, תסתכל על הנעליים שלי, החברה שלי, אמא שלי, דודה שלי וסבתא שלי. כולם התלהבו. הבעל אומרת, תגיד, בסדר, תראה, כל צעד שני כואב לך הרגל. איך את יכולה להתנהג? זה מה שאני רוצה. עוד כמה נקודות. במה להשקיע את הכסף שלנו? כמה להשקיע בדבר מסוים? חשבונות של אישה, כמה שיהיה הבית יותר מרווח, כמה שיהיה האוטו יותר יפה, שווה להשקיע בזה. אם זה אוטו לא יפה, למה שאני אשקיע בו? הבעל? מה פתאום, מה אכפת לי מהיופי? אם זה אוטו איכותי, חברה טובה, אוטו חזק, אוטו שאין לו, אין לו בעיות, או לא לוקח הרבה דלק, אז אני משקיע בו. אבל אם זה אוטו, זה אוטו ככה, שכל שני וחמישי צריך לקחת אותו לטיפול. מה זה משנה שהוא יפה? מה אכפת לי מהיופי? למה אני נהנה מהיופי? אני באוטו, נוסע בפנים, אני לא רואה מה הולך בחוץ. לא, אבל האנשים יראו. כשהאוטו יהיה בחנייה, אני מסתכלת מהחלון, וואי, איזה אוטו יש לי, וואי, איזה טענות זה עושה לי. זה נכון בזה, זה נכון במוצרים אחרים. אחד משקיע ביותר כסף בגלל היופי, אחד משקיע, חשוב לו האיכות, שזה מחזיק מעמד. אולי נראה עוד דוגמה אחת הפוכה בין הזוגות. קושי פיזי לעומת חוסן נפשי. הגבר יש לו חוזק פיזי. הוא מסוגל להרים דברים, בכלל לא מרגיש שזה כבד לו. אין לו שום בעיה להזיז זה מפה לפה, משם לשם. הולך לקניות, שתי שקיות מפה, שתיים מפה, כל אחת יותר כבדה מהשנייה, והוא הולך. אשתו תביא לה שקית אחת, באמצע הדרך תגיד, קשה לי, אני לא יכולה, כבד לי. אז כשהיא אומרת, אני לא מסוגלת לעשות את זה, תרים לי את זה לשם, תוריד לי את זה. הוא לא מבין מה היא רוצה בכלל. בשביל זה את קוראת, לא אכפת לי לעשות, אבל יומיים זה פה, כי לא אמרתי לך לעשות, כי אני לא יכולה לבד. תעשי. מצד שני, השם נתן לאישה כוח סבל לא רגיל. לא פיזי, אבל כוח סבל. היא מסוגלת, לא, כשהיא לא מרגישה טוב לקום ולפעול לבית, כי היא צריך לטפל בילדים. צריך לנקות הבית, צריך לסדר, אבל את חולה, היא חולה. הילד הפריע בלילה, לא ישן טוב, הפריע לה כמה עשר פעמים, ו... איך מחר את הולך לעבוד כמה בבוקר בזמן? יש סדר יום, אין מה לעשות. היא מתקתקת. אני עייפה, אני עייפה, ואני אעשה. הבעל איזה? יש לו 39 מעלות חום, כבר יומיים, לא יכול לקום מהמיטה. פטור מתפילות, פטור מהכל, לא יכול לזוז. אין לך מה לבקש ממנו, הוא לא זז מהמיטה שלו. הלוואי יאכל משהו. לא ישן טוב בלילה, אחרי יקום אולי לתפילה בזמן, נחשבו, נחזור לישון, אין מה לעשות, לא ישנתי טוב, קשה לי. הנה לנו עוד כמה הבדלים. ברור שיש עוד הרבה, אני לקחתי כמה דוגמאות אולי כלליות יותר. הבדלים משמעותיים בין הסתכלות, חשיבות, ראייה של אישה לעומת סדר עדיפויות ומעלות של הבעל. אם נמשיך להתנהל בצורה כזו, שכל אחד אכפת לו, כל אחד בוחן את השני על פי מה שהוא מרגיש, על פי השכל שלו, על פי הרגש שלו, בבית הזה חלילה יהיה חורבן גדול. מהי הדרך הנכונה? ידוע הסיפור על רב האסירים, הרב הצדיק רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה. פעם אחת כאבה לאשתו רגל. הם הלכו ביחד לרופא. רבי אריה פנה לרופא, אמר לו, הרגל של אשתי כואבת לנו. כואבת לנו? יש לפני 700 שנה בערך, רבי יעקב בעל התורים, מתחילת אבן העזר, הוא אומר, אדם צריך לרחם על אשתו ולשמוע עליה כמו שהוא שומר על אחד מהאיברים שלו. רבי אריה כנראה הרגיש ממש ככה הצדיק הזה. הרגיש שאם לאשתו כואב את הרגל, כואב גם לו. לכן הוא אומר את זה, הוא לא היה אומר דברים, בטח הרופא חשב שקרה לו איזה משהו. מה אתה מדבר עכשיו? כואבת לה הרגל. מה טוב וכואבת לנו? אבל הוא הרגיש באמת את זה. אבל אנחנו גם אם לא נרגיש ממש ככה, לא נגיע לדרגות האלו, לפחות לומר את זה, להתייחס לזה ככה, כדי שהאישה תרגיש שאתה שותף איתה, שאכפת לך ממה שמפריע לה, שאתה מתייחס לזה. לא, טוב, כואב לך שאיכה לך, מה אני אעשה? אני יכול, אני לא רופא. איך בעלים אומרים, כן, מה את רוצה, אני רופא, מה אני יכול לעשות לך משהו? מי שביקש לך רפואה עכשיו, היא ביקשה שיתוף, להראות שאת אכפת לך ממה שכואב לה, ממה שקשה לה. ואותו דבר גם הפוך. אם אישה תרגיש, או לפחות מראה לבעלה שהיא שותפה, והיא מבינה את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, זה יביא להרגשה טובה. מהאישה לבעל, מהבעל האישה, לא משנה. משני הצדדים זה הרגשה טובה, וזה נותן גם אפשרות וכוח יותר לבן אדם להתמודד עם הקשיים שיש לו. אמא שלי לא מבין אותי, קשה לי להתמודד עם זה. הקדוש ברוך הוא אמר, כשהוא ברא את האדם, וחווה, אומר הקדוש ברוך הוא, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. והוא העולם רוצה מאיתנו, זה הציפייה שלו מהזוג, להיות כמו גוף אחד ממש. אם נרגיש כמו גוף אחד, יהיה לנו הרבה יותר קל להיות רגישים ואכפתיים לקושי, לסבל, לצער ולרצונות של השני. ניקח דוגמה פשוטה. אדם הולך בדרך. הולך והולך והולך. כואבות לו הרגליים, כבר קשה לו ללכת. הוא מחפש איזה מקום ככה לשבת בשקט. לא רוצה באמצע הרחוב, אז הוא נכנס ככה למקום צדדי, או איזה חדר כזה. נכנס. יושב סוף סוף. אבל באותו חדר יש מלא עשן, מחניק. העיניים שלו ככה, כל שנייה, סובלות, נשרפות מהעשן הזה. האף, נחנק. האם הוא יישאר שם? בוודאי שלא. תוך דקה הוא קם והולך משם. מישהו פעם שאל את עצמו, מה אכפת לרגליים שהולכות מהחדר? מה אכפת להם מהעיניים והאף? אנחנו כואבות לנו, כואב לנו, הרגליים עייפות כבר, רוצות לנוח, פה אפשר לנוח. מה אכפת לי שהעיניים כואב להם, שורף להם, שהאף נחנק, מה אכפת לי? היה פעם זה, מישהו חשב על זה רגע, היה איזשהו צד מחשבה כזה בכלל? מה פתאום? למה לא? מה זה לא עכשיו הגיונית? אנחנו כואב לנו עכשיו הרגליים. תשאיר אותנו פה, זה ככה אנחנו ננוח פה. אין מחשבה כזאת בכלל. למה? אנחנו גוף אחד. אין דבר כזה אכפת לי מהרגל, לכן הרגל אכפת לה מעצמה ולא אכפת לה מהאף או מהפה או מהעיניים. אין דבר כזה בעולם. אחד אנחנו, אכפת לנו אחד מהשני. גוף אחד, הכל שותף, הכל משותפות. זה מה שבורא העולם מבקש. איש ואישה והיו לבשר אחד. כמו שאמרנו, תדאג ותרחם על אשתך כמו שאתה מרחם על אחד מאיבריך. כי היא ממש חלק ממך. כשנרגיש ככה את השותפות והאחדות והחיבור האמיתי הזה, אז נהיה מסוגלים להכיל, להבין. אפילו עם הראש אתה בטבעך לא קולט את זה. מה היא רוצה בכלל? מה הוא מדבר? מה הטענות האלה בכלל? אבל הוא בעלי, זאת אשתי. אנחנו גוף אחד. אם אכפת לה, אם מפריע לה משהו, נגמר הסיפור. מיד אני עושה מה שהיא רוצה. בוא נסיים ברעיון נחמד. אולי לא כולם יודעים, אבל יש מושג שנקרא זוגות. מה זה זוגות? כשאדם רוצה, נגיד, לשתות מים, אומרים לו, אל תשתה שתי כוסות, כי זה זוגות, יש שדים עושים איזה בלגן, לא ניכנס בדיוק את הסיבות, תשתה שלוש, תשתה אי זוגי, אל תשתה זוגי. יש עדות, משפחות, שאם פותחים שקד ויוצא בו, לא, פותחים את הקליפה של השקד, אתה רואה, לא שקד אחד, אלא שתיים, ככה מחוברים תאומים כאלה. הם לא אוכלים את שניהם. זאת אומרת, לא בן אדם אחד אוכל את שניהם, הוא אוכל בעצמו אחד ונותן לו שני אחד אחר. למה? כדי לא לאכול שתיים. שתיים זה דבר לא טוב. טוב? אז אם כן, לפי זה, שואלים, איך השם אמר לבני זוג להתחתן? הרי עכשיו יוצא שהם שניים. איש ואישה, הם שניים. וזה לא טוב, זוגות זה דבר מאוד בעייתי, יכול לגרום לכל מיני הפרעות ובעיות. אז האמת היא, שאנחנו יכולים להסתכל בעולם, כמה גירושין יש, כמה סכסוכי משפחה יש, אין סוף. אז הנה, אולי זה בגלל הזוגות. אבל אם בורא העולם ציווה אותנו, הוא לא רצה שיהיה לנו לא טוב, בוודאי. אז מה באמת כן? איך הוא אומר לנו לעשות זוגות? זוגות זה דבר לא טוב. אז התשובה היא, אחים יקרים, כמו שאמרנו, בורא העולם לא רוצה שנהיה זוגות, הוא רוצה שהיו לבשר אחד. הוא רוצה שנהיה אחד. אם נהיה, הזוג הזה יתחבר ויהיה כגוף אחד ממש. אז אין פה זוגות, זה אחד. מה זוכים זוג כזה? איש ואישה שזכו? שכינה שרויה ביניהם. מה הקשר? מה השייכות? בורא העולם נקרא גם אלוקים. מה זה אלוקים? אלוקים זה מראה על חוזק. כשאנחנו מברכים אומרים ברוך אתה השם אלוקנו וכולי, מכוונים במילה אלוקנו, תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. בורא עולם, כל הכוחות שייכים אצלו. אין לו מגבלה משום דבר. כל סוגי הכוחות שבעולם שייכים אצלו. הראייה שלו היא הכי מושלמת, השמיעה שלו, כל דבר ודבר. אין דבר שהוא חלילה מוגבל בו. הוא מושלם בהכל. ועם זאת אנחנו אומרים, השם אחד ושמו אחד. השם, כל הכוחות שיש בו, הם אחד, זה דבר אחד ממש. אבל יש כוחות שמתנגדים לכאורה, הם מסתדרים מצוין, הם גוף אחד, הכל מסתדר. לא גוף, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אבל הם ישות אחת, הם דבר אחד, הכל ממש אחד. אומר בורא העולם, אם אתם, בני הזוג, השונים בטבעיכם, זה בטבעים א' וזה טבעים ב', והוא ככה והיא אחרת, שונים לגמרי. אם אתם יודעים לכנס את הכל כגוף אחד ולהיות בשותפות מלאה ולדעת לשלב בין הרצונות של כל אחד כגוף אחד ממש, אתם הולכים בדרך שלי שכל הכוחות כולם הם אחד, שכינה שרויה ביניהם. אתם תזכו שבבית שלכם, בשותפות שלכם, אני אהיה שמה, שוחח עליכם, שומע עליכם ועוזר לכם, שיהיה לכם ברכה, שלום, הצלחה רבה, אושר ועושר, שלווה ובריאות, והצלחה בכל, שהבית שלכם יהיה מושלם, איכותי. זה שכינה שרויה, כי אם אתם עושים כמוני, אני יכול להיות שותף פה, אני יכול להימצא פה. אם חלילה אחרת, לא רוצה להמשיך. אז השם יעזור לכל אחד ואחד מאיתנו, כל זוג וזוג, שבאמת נצליח להתחבר חיבור כזה אמיתי והיו לבשר אחד, כגוף אחד ממש, שנרגיש באמת באמת את הקשיים של השני, את ההפרעות שלו, את הרגשות שלו, את הדברים המשמחים והטובים שלו, נהיה שותפים איתו בכל דבר ודבר, וככה הבית שלנו יהיה פורה, רווה, שמח, ומוצלח לחלוטין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.